כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והיה בן הבכור לשניע. אומרת, אמר זקן, להבין מה אמר והיה. מה זה נקרא והיה בן הבכור לשניע? זה כאילו ככה משהו עובדתי, שזה מה שצריך להיות. כדי להבין את זה, אז הוא מקדים דבר שאנחנו מכירים את זה מתחילת התניה. ועל פי מה שכתוב, מה שכתב הרב חיים ויטל, בשער הקדושה, שיש לכל אחד ואחד מישראל שתי נפשות. כמו שכתוב, ונשמות אני עשיתי, לשון רבים, זה הולך על שתי הנפשות הידועות, הוא מפרט אותו. נפש אחת נקרא נפש החיונית והבהמית. איפה היא נמצאת? הוא מלבשת בדם האדם לאחריות הגוף. כמו שכתוב במקום אחר. הנפש הזו מאיפה היא באה? והיא נשתל שלה ממקום גבוה. המקור שלה הוא מאוד גבוה, הוא רוחני. אבל מה? עד שהיא ידעה למטה, זה על ידי אמצעים רבים. ודרך שרים ומזלות, דבר דרך הרבה צמצומים. כמאמרם ז"ל, כמו שחז"ל אומרים, אין לך עשב מלמטה, שאין לו מזל מלמעלה, שמכה בו ואומר לו גדל. אפילו עשב, יש לו מקור אלוקי במזלות ומלאכים, כי גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם. אותו דבר הנפש הבהמית. המקור שלה הוא גבוה מאוד. אם היא הייתה צמודה למקור שלה, היא הייתה נשארת טובה כל הזמן. אבל מכיוון שהיא ירדה הרבה צמצומים, אבל די רחוקה מאור השם, בהשתלשלות ממדרגה למדרגה ומעילה לעלול, בהסתרים וצמצומים רבים, עד שנתלבשה בגוף האדם בשר ודם, עד שירדה לגוף, היא עברה כל כך הרבה ירידות, לכן היא כלולה מטוב ורע. לכן כשהיא יורדת פה, היא כבר לא נשארת מקורית, היא כבר תערובת. וממנה באות לאדם מידות רעות, מיסודות הרעים שבה, וגם שכל האנושי. השכל האנושי והמידות הרעות קשורים לנפש הבאמת. כי כל נפש כלולה מחבד ומידות. אז במילא החבד זה השכל האנושי, והמידות זה המידות הרעות שיש בנפש הבאמת. ומצידה, יכול האדם להיות מעוברי רצונו חס ושלום. הנפש הבאמת מצידה היא מושכת את האדם נגד רצון השם. כמו שכתוב, ונפש כי תחטא, זה נפש כזו שגורמת לאדם לחטוא. כי מחמת ריבוי ההסתרים וצמצומים המכסים ומעלימים אור אינסוף ברוך הוא, נראה לאדם שהוא יש ודבר בפני עצמו. יש כל כך הרבה צמצומים, הוא לא רואה את האמת, הוא מרגיש את עצמו יש, אז אם הוא מרגיש את עצמו יש, אז הוא חוטא. עד כאן זה תיאור מקוצר של הנפש הבאמת. ונפש השנית בישראל נקרא נפש אלוקית. היא חלק אלוקה ממעל. והיא הבאה לאדם בלי אמצעים כלל. זה יורד עד למטה כמו שהיא למעלה בלי צמצומים והסתרים. היא נשארה מקורית. כמו שכתוב, האלוקים עשה את האדם ישר, שזה הולך על הנפש האלוקית, אז היא ישר ירדה עד לאדם בלי כל הכיסויים. כמו שכתוב, ואתה נפחת בי. ואתה ממש בלי ממוצעים. אתה ממש. כאן הוא מתכוון לאדם התחתון, נשמה בגוף, שהאלוקים ירד אל הגוף. הנפש האלוקית גם נקראת אדם, בגוף הוא נקרא אדם, והאדם העליון נקרא אדם, כל הדרגות נקראים אדם. כן, נכון? כאן הוא מתכוון לומר שהאדם הזה, האלוקים הוריד אותו ישר, בלי צמצומים. כמו שכתוב, ואתה נפחת בי, אז מה זה נפחת בי? את מה נפחת בי? את הנפש האלוקית? אז זה ואתה ממש, בלי ממוצעים. והיפח באפם נשמת חיים, זה עוד ביטוי, כמשל הבל האדם שיוצא ממנו, אבל ואף על פי כן מיוחדת עמו, בלי הפסק. אצל האדם הגשמי שמוציא הבל מהפה, אז זה יצא, אבל הבורא שהוציא הבל מהפה, אז זה מיוחד איתו בלי הפסק, כי אין לך דיבור שחוץ ממנו. אין שום דבר שחוץ מהבורא, כמו שכתוב בספר של בינוני. לכן, תמיד היא מיוחדת במעצילה בתכלית האיכות. לכן הנפש האלוקית נשארה אותנטית. ומצידה, אם היא הייתה לבד, אם לא היה לה את הנפש הבאמית, לא היה באפשריות האדם לחטוא כלל ולהיות מברי רצונו, אז היא בכלל לא נותנת מקום לחטאים. זאת אומרת, הנפש הבאמית היא מצידה להפך. יש. הפוך לחלוטין אחד מהשני. היא לא נותנת מקום, אחרי שהיא מיוחדת תמיד במעצילה. אבל למה בכל זאת קורה לאדם שהוא חוטא זולת, שהנפש הבהמית מלביש אותה, הוא מכסה, הוא מעלים מהביט באור אינסוף ברוך הוא. מכיוון שהם מלובשים אחד בשני, אז הנפש הבהמית נותן לה כיסויים, אז היא לא רואה את האמת. כמובן בליקוטי אמרים, כל העניין הזה מבואר בתניא בתחילתו בהרחבה. והנה ירידת נפש אלוקית בעולם. למה הוריד הקדוש ברוך הוא את הנפש האלוקית לכאן? הייתה בכדי להתלבש בנפש החיונית הבהמית, ולהילחם איתה, ולבררה, להפריד הטוב מן הרע, ולהעלותה להשם, להפכה לחשוך לנאור. הקדוש ברוך הוא הוריד, שלח אותה לשליחות. בואי תתלבשי בתוך הנפש הבהמית, ועכשיו תתחילי לעשות לה עבודת הבירורים, להוציא ממנה את הטוב. לכן נקרא בשם ישראל. זה שקוראים ליהודי ישראל, זה כינוי שמבטא את המלחמה שקיימת בין הנפש האלוקית לנפש הבהמית. זה קשור למילה ישראל. למה? כי הסיבה, למה יעקב אבינו נקרא בשם ישראל, כתוב במפורש, כי שרית. שרית, זאת אומרת, התגברת. על מי התגברת? עם אלוקים ועם אנשים. ותוכל. המילה אלוקים ואנשים כאן הולך על הנפש הבהמית. ומה עם שני הביטויים אלוקים ואנשים? אמרנו קודם שהנפש הבהמית יש לה חלקים. אלוקים זה המידות של הנפש הבהמית, ואנשים, כמו שיגיד, זה המעשים הלא טובים של הנפש הבהמית. זה מה שנקרא כיסרית. פירוש, שהנפש אלוקית תסתרר על החיונית הבהמית. המטרה היא שהנפש האלוקית תתגבר כמו שר, להפוך כל מחשבותיה ומידותיה אשר לא להשם אימה, מירה לטוב. זה המטרה. איפה זה כלול במילים עם אלוקים ועם אנשים? אז הוא אומר, והמידות נקראו אלוקים. כמו שכתוב, היבואו בני האלוקים בתרגומו בני רב רוויה, אנחנו יודעים שהמלאכים נקראים אלוקים, אנחנו יודעים שהמלאכים עיקר העבודה שלהם זה מידות. אז כשרוצים לבטא את המידות, קוראים לזה בדרך משל אלוקים. ועם אנשים, מה זה אנשים? זה בחינת מעשה אנוש. מה זה מעשה אנוש? אנושו. זאת אומרת, המעשים הלא טובים. אז למה קוראים ליהודי ישראל? כי הוא מצליח להתגבר על המידות ועל המעשים של הנפש הבהמית, ולהפוך אותו לטוב. ולהפוך אותה מירה לטוב, על ידי נפש אלוקית המיוחדת במעצילה, בלי הסתר פנים כלל. הרי הנפש האלוקית היא אותנטית, היא כמו במקור נשארה עד למטה, המבררה ומעלה את נפש החיונית להיבטל ולהיכלל באור השם. וזו בחינת ישראל. לכן קוראים לו ישראל, המילה ישראל זה שתי מילים. ישר, כל. מה זה ישר, כל? כל הוא לשון חוזק וממשלה, גם אילים זה חזקים. לנצח מלחמתה עם נפש החיונית. צריך ללכת ישר, האלוקים מסר את האדם ישר, ככה אמרנו קודם, שזה ביטוי על הנפש האלוקית. אז הישר הזה הוא כל, הוא הבעל הבית, הוא שולט. וזה מה שכתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה. השנים שלנו 70 שנה זה בהם, בהם לשון רבים. מי זה בהם? בהם דייקה, בשתי הנפשות. יש לנו 70 שנה להיות עם שניהם. זה לא 35 עם זה ו-35 עם זה, אלא בהם כל הזמן ביחד. שבכל יום הוא מלחמה חדשה. ולפיכך אין חיותם שווה, לכן לא כל האנשים חיים באותו זמן. שזה חי יותר, וזה חי פחות, ומה זה תלוי?
יש מסכינים אחרי 70 שנה, מי נשאר איתם?
הם שניהם הולכים. עכשיו זה תלוי מה הוא הצליח. והכל, במה תלוי כמה שנים יחיה כל בן אדם? והכל תלוי לפי ערך המלחמה שצריך ללחום עם נפשו הבהמית. כל אחד מקבל שנים, כי הקדוש ברוך הוא משער כמה זמן אתה צריך כדי לתקן את הבהמה שלך. לפי חלק הרע שבא, כמה שנים שצריך ללחום ממה עד שתתהפך לטוב. עכשיו, השאלה אם אדם מבזבז את השנים או שעושה מה שצריך. אבל הוא קיבל מלכתחילה נפש אלוקית אותנטית, בהמה ברמה מסוימת, ונתנו לו, עכשיו, קצבו לו שנים, שזה הזמן שהוא צריך לעבוד. וזהו פירוש הכתוב, זה מה שהפסוק אומר, ואתה ישראל, מה זה ואתה ישראל? שאתה, מה זה ואתה? שאתה דווקא בזמן הזה, שהרע מעורב בטוב, נקראת הנשמה בשם ישראל. ואתה ישראל, היום אתה נקרא ישראל. לעתיד לבוא, כשכבר הכל יהיה מתוקן, אז אתה לא ישראל, אתה לא במלחמה. אמרנו ישראל זה מלשון שררה, להילחם, זה ואתה. שצריכה להסתרר ולנצח את נפש הבהמית, ולהפכה מרע לטוב. אבל לעתיד, נאמר ותרוח הטומאה אוויר מן הארץ, ולא יהיה הרע כלל, ולא תצטרך ללחום עוד, ולא ייקרא בשם ישראל, גם המילה ישראל לא תצטרך, יהיה משהו הרבה יותר נעלה. אז עד כאן הוא תיאר שיש לכל יהודי, מה שאנחנו מכירים מהתניא, שתי נפשות, והסביר ברחבה מה היא רוצה, מה היא רוצה, מה התכלית. ולהבין תכלית ירידת שתי הנפשות למלחמתם בעולם הזה, מה הקדוש ברוך הוא עשה את כל הסיפור הזה? אמרנו הרי שהנפש הבהמית גם באה מאלוקות. הנפש האלוקית ודאי באה מאלוקות. הנפש הבהמית ירדה דרך הכלכלות והפכה להיות בהמית, והאלוקית נשארה אותנטית, עכשיו לכו תעבדו. מה צריך את כל הדבר הזה? אחרי שגם נפש החיונית, טרם שירדה באסתר וצמצומים רבים, הייתה במקורה בתהילה באור השם. הרי במקור היא הייתה בסדר, תשאיר אותה במקור. תשאיר אותה במקור, הכל בסדר, שמה כל הסיפור. ולמה ירדה כל כך? הקדוש ברוך הוא הוריד אותה, ועכשיו לך תתקן. שתברת את הכל, אז עכשיו לך תדביק. אל תשבור, תשאיר מלכתחילה את הכל שלם. נכון, אוקיי, אז אתה רואה השאלה נשאלת. שעל ידה הוא צריך לרדת גם הנפש האלוקית לברר העולם אותה. אחרי שרדנו את הנפש הבהמית, טוב, עכשיו עם ברירה צריך לשלוח את הנפש האלוקית.
לתקן אותה.
אל תוריד אותה למטה, ואל תשלח את השנייה, והכל יהיה בסדר בשמה כל הסיפור. כדי להבין את השאלה החזקה הזו, צריך להקדים תחילה עניין המלחמה וזמנה המבואר בזו. צריך קודם כל להקדים מתי נלחמים ואיך נלחמים. מה הזוהר אומר? שייטה דקרב, הזמן של הקרב, אומר הזוהר, היא שייטה דצלוטה, זמן התפילה. בזמן התפילה אתה כרגע נמצא בזמן המלחמה. והזוהר מביא משל שהמלך אמר, מנדקתי לחוויה, מי שיצליח להרוק את הנחש, יבין לי ברטה דמלכה, אני אתן לו את הבת המלך להתחתן את זה. זה נמשל שהנחש הוא הנפש הבהמית. מי שיצליח להרוק את הנפש הבהמית, מקבל את בת המלך. דת סלוטה. וביור העניין, מה הקשר בין התפילה למלחמה הזו? שבפסוקי דזימרה,
כשאדם... אתה
אז אתה מקבל את הכוחות. את הכוחות אתה מקבל שם. זמן התפילה אתה מקבל את הכוחות, כי שם יש את הנקודות שבהם אתה מתבונן, כמו שנראה. זה זמן המלחמה, זאת אומרת, זה הרגע האמיתי. עכשיו, אם ניצחתי אותה עכשיו, אחר כך זה... בוא נראה את הפירוט. וביור העניין. שבפסוקי דזימרה, האדם מפריד הרע מהטוב שבנפשו הבהמית. כשאדם אומר פסוקי דזימרה ומתבונן במה שהוא אומר, עכשיו הוא עושה את ההפרדה הזו. איפה רואים מה הקשר בין פסוקי דזימרה להפרדה? כמו שכתוב, רוממות כל בגרונה, כשאתה אומר בגרון שלך רוממות כל, פסוקי דזימרה, וחרב פיפיות בידם. זה אומר שאתה מקבל חרב ביד, שמה אתה צריך חרב פיפיות בתפילה? שתי פיות. למה שתי פיות? להעלות הטוב למעלה, ולהפריד הרע למטה, צריך לשני הכיוונים. מה שאפשר לרומם, לרומם יותר, מה שצריך להפיל, להפיל, זה שתי פיות. איך אדם עושה את זה? איזה חרב? זה הרי לא חרב פיזית. והוא כשמתבונן האדם בגדולת השם. פשוט צריך להתבונן בגדולת השם, וזה החרב. במה להתבונן בדיוק? איך שהוא מחיה את כולם, הוא מהווה את כולם, וכולם בתהילים אצלו יתברך, וכולה קמי כלא חשיב. זה הנקודה שאדם צריך כל הזמן להתבונן. הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא מהווה את כולם וכולם אפס. כמו שכתוב, לך השם הגדולה והגבורה וכו'. זאת אומרת, כל המידות זה לך. כל זה הקדוש ברוך הוא. שכל המידות העליונות בתהילים אצלו יתברך. כמו שכתוב בתיקונים, ולאו מכל מידות אילן כלל הוא למעלה מהמידות. המידות הן בתהילים. אתה לא יכול לקרוא לו חסד, לא יכול לקרוא לו גבורה. הם בתהילים אליו. לך השם הגדולה והגבורה וכו'. והוא, אבל אם נדבר על הבורא בעצמו, נעלה מהם רבבות מדרגות, אין מספר, אי אפשר להגדיר אותו. הוא מעל הכל, זאת אומרת כל העולמות, אפילו הרוחניים, הם אפס. והמלאכים אומרים קדוש קדוש, המלאכים שהם רוחניים, והם משיגים קצת, מה הם אומרים? אנחנו רואים שהוא קדוש, הוא מובדל, גם אנחנו מבינים כמה הוא רחוק מאיתנו. פירוש מופרש שמובדל למעלה, מעלה מגדר ממעלה וסבב כל העלמין. כל הדרגות שלו מלא כל העלמין, מסבב כל העלמין, זה הכל צמצומים וירידות, הוא עצמו מעל כל זה. כמאמר, אז במקום שאתה מוצא גדולתו, איפה שאתה מדבר על הגדולה שלו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זה בעצם הענווה שלו, מה הכוונה? שאף על פי שלגדולתו אין חקר, אם אתה סוף סוף מצליח לדבר על גדולתו, הרי גדולתו היא כל כך עצומה, תדע לך על כל זה הוא רם ומתנשא מבחינת גדולתו. כל הגדולתו שאתה מתפעל ממנה, לא התחלת לגעת בו בכלל. הוא הרבה יותר גבוה מזה. עד שמידת גדולה נחשב ענווה ושפלות לפניו יתברך. כל הגדולה שאתה מתפעל, אתה רואה עולם כזה גדול, עם כל כך הרבה נבראים, וכל כך הרבה, הכל מדויק, הכל מסודר, זה הכל פינאץ, אפס, כלום. וכאשר יעמיק האדם מחשבתו בהתבוננות זו וכיוצא בה, כשאדם מתבונן בזה, עצם הלימוד הזה והמחשבה הזו וההפנמה הזו, ממילא התפרדו כל פועלי אבן. כל הרע אצלך בורח. אין לו מציאות, אם העולם הוא לא מציאות, המלאכים הם לא מציאות, הרע בכלל לא...
למעשה, מה הכוונה שלו בהתבוננות?
חושב על זה.
תוך כדי לימוד?
תוך כדי תפילה, לימוד לפני התפילה, וגם תוך כדי תפילה שהוא אומר את המילים האלה. אז כל פעלי אבן מתפרדים, בחינת הרע שבנפשו. למה? למה הרע מתפרד? ביות כי הרע וסתרה אחרא, אין להם חיות כלל מצד עצמו. הרי הרע הוא לא מציאות. למה הוא מצליח להתנפח? זולת שמקבלים חיותם מאחוריים בקדושה. האחוריים שבקדושה, הקדושה יש לה אחוריים צמצום, מאחוריים שבקדושה יכול להיות ירידה ויניקה גם לרע. על ידי שעשה לא תעשה. כשאדם נכשל, יהודי עושה אווירה, אז הוא נכשל, אז הוא מעביר אנרגיות לקליפות. אבל הם באמת כלום. ולכן הם בטילים אל הקדושה כביטול החושך מבני יור. אז ברגע שאתה מתבונן שהכל עין ואפס, אז זה עצמו מפריד את הרע, אין לו מציאות. אך לא די להפריד הרע לבד. לא מספיק רק שהפרדת שתדע שהרע הוא כאן, אפס והקדושה, אלא צריך לבטלה מכל וכל, צריך לבטל את הרע, שלא יהיה לו בכלל כלום. כמו שכתוב, החרם תחרימם. ולאבך חשוך על הנאורה שיהיה רק טוב. איך עושים את זה? איפה זה בתפילה? אז בפסוק עדי זמרה, שזה הקטע הראשון, אמרנו שצריך להיות חרף פיפיות. מה זה חרב פיפיות? להוריד את הרע, אחר כך להעלות את הטוב. אז בפסוקי דזימרה זה שלב ראשון. בוא קודם כל תעשה הפרדה. אתה התחלת את התפילה עם בלבול, קודם כל תשים כל דבר במקום. תדע לך מה המציאות, מה האמת ומה האפס. אחר כך צריך להעלות ברמה ולהפוך את החושך לאור. וזהו על ידי קריאת שמה. מה הקשר לקריאת שמה? כמו שכתוב, ויקח רומח בידו. פנחס לקח רומח בידו כדי... לבטל את הקליפה. מה זה רומח? רומח זה קריאת שמה. שיר טיבין די ייחודה שבפסוק שמה ישראל. שש מילים שיש בשמה ישראל, שזה ייחוד העליון. עם כללות רמח טיבין די קריאת שמה, קריאת שמה יש את הרמח רמח מילים, הם נקראים רומח. אז אדם שקורא קריאת שמה, שם הוא כבר מגיע לביטול המוחלט יותר לבורא עולם, אחדות השם ברמה גבוהה, ואז הרומח הזה... מבטא לגמרי את הרע. והיינו, נסיים במשפט הבא, כמו שעל ידי הרומח הוא נטילת חיות האדם לגמרי, כמו כפשוטו ברומח גשמי, כשחלילה, כמו פנחס, הוא הלך עם הרומח, אז מה הוא עשה? הרג אותם. כך על ידי קריאת שמה מבטלים ומחרימים הרע מכל וכל. זה תחילת העניין. בעזרת השם מחר נסיים את המאמר ונראה קצת יותר ונקבל בעזרת השם תשובה לשאלה.